תת פרק אב זין פסוק תת. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לשם, כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש. כן, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה כהמשך להתחייבויות היוצאות מן הפה בדיני ערכין. אז יש לנו גם התחייבות בנוגע למתן בהמה או מתן שדה, אנחנו נראה עוד מעט, או בית, או מקרקעין, כן. ואם בהמה אשר יקריבו ממנה קורבן לשם, כל אשר ייתן ממנו לשם יהיה קודש. מה זה כל אשר ייתן ממנו? זאת אומרת, מן הבהמה, מתוך הבהמה מה שהוא ייתן. כלומר, יכול, אפשר להקדיש גם חצי בהמה אם רוצים. לא יחליפנו ולא ימיר אותו, טוב ברע.
מה זה ממנו? מה קבלה ממנו?
מגופה.
איך?
מהגוף שלה, זה קבלה.
ממנה?
לא, זה לא ממנה, כי חלק מגוף זה לא הבהמה. חלק מבהמה זה כבר לא בהמה. אז כל
ש...
לא, לא כתוב כל אשר יקריבו ממנה.
אז
אני מסביר לך. לא כתוב שמקריבים מתוכה משהו, אלא מתוך הבהמה. זאת אומרת, מתוך, בהמה פה זה שם קיבוצי, הבהמות. כי הרי אתה לא יכול להקריב חצי בהמה. בהמה צריכה להיות שלמה. כל אשר ייתן ממנו לשם יקודש, לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם... מה הבעיה? ראית את רשי?
לא ראיתי.
אז זה שאנחנו לומדים רשי, איך לא נלמד את רשי? בלי רשי מי אנחנו? כל אשר ייתן ממנו, אמר רגלה של זו עולה דבריו כימין, ותימחר לצורכי עולה ודמי החולין חוץ מדמי אותו עבר. זאת אומרת, אפשר להקריב, אפשר סרה, לא להקריב, להקדיש חלקי בהמה. אז עכשיו, ברגע שאתה מקריב חלק, החלק הוא לא בהמה. חלק של בהמה זה כבר לא בהמה. לכן זה לא אפשר להגיד ממנה. אלא ממנו, מהבשר הזה. מה שאין כן, תחילת הפסוק. ואם בהמה שהקריבו ממנה קורבן לשם, זה נכון. כי מן הבהמות מקריבים קורבן לשם מבהמות שלמות. פסוק יוד. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ברע או רע בטוב. ואם המר ימיר בהמה בבהמה, והיה הוא ותמורתו יהיה קודש. יש על הפסוק הזה מסכת שלמה בתלמוד. איך היא נקראת? מה? לא. לא. תמורה. מסכת תמורה, זה על זה. ואם כל בהמה טמאה, אשר לא יקריבו ממנה קורבן לשם. כשאדם מקדיש חמור, מה יעשה? חמור אפשר להקריב על גבי המזבח. והעמיד את הבהמה לפני הכהן, והעריך הכהן אותה, בן טוב ובן רע, כי העריכך הכהן כן יהיה. כלומר, בניגוד לערכין של אדם שהתורה קבעה סכום, לגבי הבהמה, אז זה לפי ההחלטה של הכהן. ואם גאול יגאלנה, ויסף חמישיתו על עריכך, כדין כל דבר שפודים אותו מן הקודש, שהקודש מרוויח, מרוויח חמישית. ואיש כי יקדיש את ביתו קודש לשם, ויעריכו הכהן בן טוב ובן רע, כאשר יעריך אותו הכהן כן יקום. ואם המקדיש יגאל את ביתו, כלומר הוא רוצה לקנות אותו בחזרה מן הקודש, הוא יכול. כלומר זה לא כדיני תמורה. הוא יכול, ויאסף חמישית כסף עריכה עליו, והיה לו. ואם שדה אחוזתו יקדיש איש לשם, מה זה שדה אחוזתו? מה זה שדה אחוזה? השדה שמגיע לו... בירושה מאז כיבוש הארץ בימי יהושע בן נון, יש השם, והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף. למה? בגלל ששדה אחוזה חוזר אליו בכל מקרה.
ביובל.
לכן, כמו שכשאדם, נגיד, מוכר את עצמו לעבד, אז פודים אותו לפי מספר השנים שעד היובל, או נגיד מוכר את שדהו, ואז פודים את השדה לפי מספר השנים שנשארים עד היובל, אותו דבר לגבי הקדש שדהו, שדה אחוזה, שגם פה מחשבים לפי היבול. אם משנת היובל יקדיש שדהו, כי ערכך יקום. ואם מחר היובל יקדיש שדהו, ויחשב לו הכהן את הכסף על פי השנים הנותרות עד שנת היובל, ונגרע מערכך. שימו לב, המחיר של השדה, כלומר, זרע חומר שעורים ב-50 שקל כסף, איכשהו פה הכניסו את המחיר של השעורה, דווקא לפי חשבון שיוצא 50 שקל. מה זה 50 שקל? איפה מצאנו את הסכום הזה גם? בערכים של זכר, נכון? בערכים של אדם זכר מצאנו 50 שקל. אז כנראה שיש קשר בין השדה לבין האדם הזכר, כי האדם הזכר, אגב, הוא זה שעובד בשדה. ואם יגול יגל את השדה המקדיש אותו, יאסף חמישית כסף ערכך עליו וקם לו. ואם לא יגל את השדה, ואם אחד השדה נשחרר, לא יגל עוד, והיה השדה בצדו ביובל, קודש לשם כשדה אחרת. לכהן תהיה אחוזה. זאת אומרת, יש אפשרות ששדה, שדה אחוזה לא ישוב, אם הוא לא יגל את השדה. עכשיו, ואם יצדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש לשם, אז זה כבר פחות חשוב לנו, פחות חמור הדבר הזה, כי אדם לא מוותר על אחוזת אבותיו, וחישב לו הכל את מכסת הערכיכה עד שנת היובל, ניתן את הערכיכה ביום ההוא, קודש לשם, בשנת היובל ישוב השדה לאשר קנה הוא מאיתו, לאשר לו אחוזת הארץ. כי הרי הוא לא יכול למכור, הרי אדם קנה שדה שהיא לא שדה אחוזתו, אז היא שייכת למישהו אחר באמת, היא שדה אחוזה של מישהו אחר. אז מה יהיה? אז זה יחזור אל מי שזה צריך לחזור אליו. הוא לא צריך להוסיף חמישית. וכל ערכך יהיה בשקל הקודש, 20 גרה יהיה השקל. אך בכור אשר יבוקר לשם, בבהמה לא יקדיש אישותו, ימשור ימסה, לשם הוא. כי הרי מה עושים עם הבכור? מקריבים אותו, אז מה אתה יכול בכלל להקדיש אותו? ואם בבהמה תמאה, הוא פדה בערכך, ויסף חמישיתו עליו, אם לא יגל, וימכר בערכך. טוב, כל הדברים האלה הם דברים די פשוטים. זאת אומרת, יש מסכת בכורות, מסכת ערכים, מסכת תמורה, הרבה הלכות הנוגעות לנדרים, וכל הדברים האלה באו בגלל קשיים טכניים זה או אחרים, ההתנגשות בין ההתחייבות של האדם לבין היובל, לבין הקודש. מקיצור, כל הדברים האלה צריכים פסוקים והלכות. כן.
למה צריך לתת חמישית? הוא נתן את הבית שלו, לגזבר. רוצה לבדות אותו, אתה
בסדר,
נתן
לו
מצווה,
הוא
מקבל
100 אלף, נותן 100 אלף.
למה צריך
לתת 120 אלף? עכשיו, אתה שואל למה צריך בכלל לתת חמישית? מחר את ביתו לגזבר, ניקר בחזרה באותו מחיר. כן. שמעת על מס קנייה, מס רכוש? כן. כן? זה עוד השאלה, גם אני שואל. כן? למה אני צריך לתת למתווך, לזה, לאגרת רישום ולזה, נכון?
כן, אבל יש הבדל, אתה שטחת לקנות ושלם מיסים, אתה לא התנדבת את הבית המדינה.
כן, העניין הוא כזה, לא משחקים עם ההקדש, לא, זה בדיוק, לא, זה יוצר יחס של, זה אני מסביר לך, זה נותן יחס של רצינות, ההקדש לא יכול להפסיד.
הוא לא מפסיד, הוא מוכן למישהו אחר,
נכון, אבל רוצים שאדם יתייחס, לא, יש פה כמה דברים, א', אנחנו חוששים שהוא לא ייתן בדיוק את הסכום שזה שווה, כי לפעמים יש עלייה וירידה של המחירים. זה נכון, זה נכון, אבל אנחנו רוצים שאדם, זה כמין, לא יודע אם זה אפשר להגיד איזה כנס, אבל רוצים להגיד, תשמע, כשאתה נותן להקדש, זה לא כמו שאתה נותן לחבר שלך. אז עכשיו כשאתה פודה את הבית, זה בית ששווה יותר. הוא שווה יותר מצד זה שהוא הקדש.
קשה, כי אז תגיד שמישהי גם יקנה את זה.
אדם אחר, למה אדם אחר יכול לקנות את זה אפילו ב-80 אלף? כן, אתה שואל. כן. כי זה לא, הולכים לפי המצוי, המצוי הוא שהמוכר הוא זה שפודה. אל תשכח שלפי המתואר פה בפרשיות האלה, אדם לא מוותר בקלות על שדה אחוזתו, על הבית של אבותיו, על השדה של אבותיו. אז הסבירות, כלומר מה שיותר סביר זה שהמוכר המקורי הוא זה שיקנה בחזרה. אז לכן הולכים לפי הרוב. כן.
יש
לך קושי
מה שהרוב אומר, שיש לא צריך להפסיד.
כן. הקדש גם יכול להפסיד, נכון. מצד שני רוצים שאדם יהיה לו יחס חיובי אל הקודש. זה כמו שלמשל אדם, נגיד גזל ונשבע על שקר, אז החמישיתו יוסף עליו. למה? כי שבועה זה דבר חמור. אדם בא במגע עם הקודש, אז הוא צריך לדעת מה הוא עושה.
למה לא
לא
עוד יותר מה?
כי אתה לא נתת את מה שאתה
צריך. אני לא הבנתי מילה ממה שאתה אומר.
הוא הקדיש את הבית, לא הקדיש כסף.
נו אז מה?
כסף
זה כאילו פריבילגיה שהתורה מאפשרת לך, ונוסף, זאת אומרת, אתה בעצם לא הקדשת כסף מ-1,000 שקל, אתה הקדשת את הבית.
נו אז מה?
אז לכן
צריך להוסיף לו משהו,
בגלל
שאתה לא אמרת בדיוק בנדר שלך.
ודאי שאני אמרתי בנדר, נתתי את הבית, מה
הבעיה? לא, אני רוצה את הבית של בית המקדש, שיהיה כהנים, מה? הוא לא הקדיש את הבית.
הוא, היה לו בית, והוא הקדיש אותו להקדש. נתן תון. הוא רוצה לפדות.
בסדר, אבל זה לא שלך, זה כבר של ההקדש כביכול.
קונה אותו, בחוץ.
בסדר, השאלה היא למה שההקדש יהיה חייב לתת לו. גם ש... רגע, אם ההקדש לא רוצה למכור, לא חייב למכור. נכון, לא חייב למכור. פתאום בא בן אדם ואומר, אני בגלל שאני הבעלים המקורי, אני רוצה לקנות.
לא חייב.
למה לא חייבים? אם הוא מוסיף חמישית? אם הוא מוסיף, לא, לא נכון. אם הוא מוסיף חמישית, אז נותנים לו. זה הבית שלו. אז הוא אומר, יש לו עדיין איזושהי אחיזה. אז הוא גם גורם נזק להקדש מבחינה מסוימת בזה. טוב, בואו נמשיך. פסוק כ"ח. אך כל חרם אשר יחרים איש לשם, מכל אשר לא. אני לא מבין את השאלה שלך בכלל. שקל כסף, לא, זה כן קשור, לא, אני פשוט לא מבין מה שאתה אומר. אולי, אני חושב שפשוט יש לך נתונים חסרים. שקל כסף זה משקל מסוים של המתכת הנקראת כסף. בסדר. אתה אומר שהכסף יורד בערכו.
נכון, אם פעם נשאר ב-200 זוז, אם כבר נשים אותה שנה...
שאלה. בכמה פודים בחור?
חמישה סלעים.
מה זה חמישה סלעים? זה 100 גרם כסף. 101 גרם, אם נדייק. 101 גרם כסף. בסדר? אז אם יש לך חתיכת כסף ב-100 גרם, פדית בזה בחור. למחר, אתה לא יכול לבדות עם זה בחור. התורה קבעה את זה ביחס למתכת הזאת. מה אתה רוצה? כתובה זה משהו...
לא, יש בה כדי לתת לשנה. זאת אומרת, ששנה מחיה.
נכון.
אתה
שואל שאלה אחרת, לגבי כתובה. איך זה שהחכמים קבעו 200 זוז? איך אפשר לחיות שנה מ-200 זוז? שאלה זו נשאלה לריבש, רבנו יצחק בר ששת, שאלו אותו, איך אפשר כזה סכום דל? אז הוא ענה, כי אתה מודד לפי אנשים עשירים, אבל הדבר הזה נמדד לפי אנשים עניים, כשחמים תקנו, תקנו לפי העניים, והעני בשבילו 200 זוז זה הרבה, והוא יכול לחיות מזה שנה. טוב. כל חרם. אשר יחרים איש לשם מכל אשר לא. מאדם, ובהמה ומשדה אחוזתו. כלומר, אדם יכול להקדיש, להחרים אדם, או, מה זה להקדיש אדם? לא. לא, יש לו עבדים. יש לו עבדים. את העבד שלו הוא נותן למקדש. האם העבד נקרא אדם? אני חושב שכן, לא? מה הוא? מה הוא בהמה?
אנחנו עושים הגדרה, יש עבד ויש אדם.
יש עבד, יש
אדם. פתאום כשכתוב פה אדם, אתה אומר, זה עבד. אם היית אומר לי על בנו, אני מבין. אבל כשאתה אומר לי על העבד, אז תקרא...
איך הוא יכול לתת משהו שלא שייך לו? רק עבד שייך, רק אדם. עבד יכול להיות שייך לאדם. הוא לא נתן. הוא הקריב אותה. אבל זה לא נתינה.
זה בדיוק זה.
סליחה, אני רוצה להבין מה, שמואל היה שייך למקדש? ממונית? המקדש היה יכול למכור את שמואל?
לא יודע.
לא יכול היה למכור את שמואל. שמואל פשוט
כן. זה העבד הזה המקדש יכול למכור?
כן. עבדים זה דבר שקונים ומוכרים. כן? יש לך מדור דרושים, אני צריך שלושה...
אולי גם את שמואל באמת יכלו למכור.
לא.
למה לא?
אולי
לא, כי הוא לא היה עבד.
אז מה, אבל הקדישה אותו.
לא, אבל היא לא יכולה. אישה לא יכולה לתת את בנה, זה לא שאלה.
זאת אומרת שאם הוא גדל, כמו לא מתחשק.
ואבא יכול לעשות את זה?
לא, גם לא.
אז זה לא חשוב
לאישה. אדם לא יכול למכור את בנו.
להעלות אותו לעולה?
להעלות אותו לעולה? זה אסור, לא?
לא, אבל אברהם אבינו.
אברהם אבינו, זה על פי הדיבור. לא, זה על פי הדיבור. זה על פי הדיבור, זה משהו אחר. אבל סתם ככה, האדם לא יכול לא לשחוט את הבן שלו, ולא גם לא למכור את הבן שלו, אתה יודע את זה? אלא אם כן, האבא הוא מלך, ואז מדין מלכות יכול להרוג את בנו, אז משהו אחר. אני אמרתי ביתו? אני אמרתי ביתו?
בסטטוס יש אפשרות שהאדם ימכור את ביתו לאמה?
כן.
יפה. רגע, שנייה. אז עכשיו, נתחיל קודם. יש לכאורה הבדל בין אדם לבין עבד לבין אמה. כל אחד יש לו סטטוס אחר, והתורה נותנת לכל אחד...
אבל כולם אדם. אני לא מבין. גם עבד זה אדם, גם איש זה אדם, גם אישה זה אדם, גם יהודי זה אדם. גם גוי לפעמים. לא, כשאנחנו קוראים האדם או אדם. בואו. מה? סתכל ברש"י. תסתכל ברש"י, בקרא שלא נריב. מאדם. ראית את רש"י, דיבור המתחיל מאדם? כגון שחרים עבדה ושפחותיו הכנעני. בסדר. יש לו עבד. יש לו שפחה. נמאס לו, זה עולה לו הרבה כסף להאכיל אותם. או הוא סתם רוצה לעשות ג'סטה למקדש. הוא שמע שבמקדש חסרים עבדים. נותן. מה ההבדל בין איש לאישה לעניין הזה? שאיש יכול למכור את ביתו, לא יכול למכור את בנו. מה הבעיה?
אני שואל, למה?
אה, למה? זה בפרשת משפטים. למה הוא עושה את זה? זה בגלל שהוא רוצה לעזור לה. התורה נתנה את האפשרות הזאת, כדי שלא תהיינה הפקר. כי יש מצבים שאם אדם לא יוכל למכור את ביתו לאמה, אז היא תופקר. אז עדיף שימכור אותה.
כתוב בויקדובה.
מה?
כתוב בויקדובה.
נכון. לא, אם הוא...
הוא מחתן אותה.
זה לא נקרא, לא, בגדובה, הכוונה, אם הוא לא מחתן אותה.
זה למקדש?
מה, לא, זה לא למקדש. אדם מוכר את ביתו, זה משהו אחר.
למקדש הוא יכול לתת אותה?
לתת אותה? לא, הוא לא יכול, היא לא כנענית. האם הוא יכול לתת, אוקיי, אולי הוא יכול לתת אותה למקדש, ואז בגיל 12 היא תצא. יכול להיות בעצם. לא, הוא לא יכול, בגלל שהמקדש לא יכול לתת אותה לאישה. הוא לא יכול למכור אותה למישהו שלא יכול להתחתן איתה.
לא,
זה, לא, אני אומר, הוא שואל, האם אדם יכול למכור את ביתו להקדש? אז אני חושב שלא.
אבל להקדש
לא מוכרים. לא, אני לא יכול למכור להקדש? מריה, הגזבר זקוק לפטיש, או למקדחה. מה, הוא לא הולך לקנות עם הכסף של ההקדש? הוא הולך. אבל גם ההקדש זה מעביר בעלות. אדם מקדיש זה מעביר בעלות, לא? אז השאלה שיש הוא שאל, האם אדם יכול למכור את ביתו, או לתת את ביתו להקדש? תשובה, לא.
למכור את ביתו הוא יכול לכל אחד, להקדש הוא יכול להתתת.
לא, הוא לא יכול. למה הוא לא יכול לתת? כי הוא לא יכול לתת למי שלא יכול לשאת אותה. כן, הרי הגזבר לא יכול, הוא מהמקדש, לא יכול לשאת את האישה. כן.
אבל בגדובה למדתי שהוא מחתן אותה לפני גיל 12. זה בגדובה, לא בגלל שהוא לא חיתן אותה. ושואלים לפני 1,000 שנה איך בכל זאת עשו את זה, בגלל שהיו הרבה...
היו מקרים
בעייתיים,
כן, שהיה צריך לעשות את זה.
אבל בגלל שהוא
חיתן
אותה לפני,
עכשיו
זה
בבגדובה. אה, יפה. בגדובה. יפה, טוב. לא, אני פשוט רוצה להתקדם, נו.
עכשיו אני רוצה ללמוד.
כן, רק שאתה רוצה ללמוד, בסדר. צודק, צודק לחלוטין.
אדם יכול למכור את עצמו
לעבד. אדם יכול למכור את עצמו... תלוי, תלוי. הוא לא יכול למכור את עצמו כעניין הגוף. הוא יכול למכור את עצמו כעניין עבודה, מוכר את מלאכתו. העבד עברי, הוא לא שייך לאדון שלו. הוא קנוי למעשי ידיו, מה שאין כן עבד כנעני שכן קנוי לאדונה. בסדר? כן.
כתוב שלא יהיו קדש לקדשה בבני ישראל, זה קשור לנושא איזשהו?
לא. תסביר לי איך זה קשור, אני...
אני לא זוכר איפה קראתי את זה, אבל קראתי שקדשה היה נהוג בתרבויות אחרות. שזה איזושהי אישה שהיא בבעלות כמו בית מקדש שלהם, היא הייתה...
נו, אז מה?
אין פה קשר?
לא. טוב. חוץ מזה לא אומרים כדשה, אלא כדשה. כן, טוב, הלאה. אך כל חרם אשר יחרים איש לשם מכל אשר לו. מאדם, כלומר, הוא מחרים אדם. ובהמה, ומשדה אחוזתו, לא ימחר ולא יגאל. כל חרם, קודש קדשים, הוא לשם. עכשיו, כלומר, יש הבדל בין חרם לבין מכירה. אם אדם מוכר, או מקדיש אפילו, משדה אחוזתו, יכול לגאול. אבל אם הוא הוציא את זה בלשון חרם, אז לא יגאל. כל חרם, קודש קדשים, הוא לשם. עכשיו, לכאורה, אז מה קורה? אדם, נגיד, לקח את עבדו, יחרים אותו, הופך להיות של המקדש. נכון? מה עושה העבד מכאן ואילך? עובד במקדש, במקום לעבוד אצל אדוניו, עובד במקדש, או לצורכי ההקדש. יותר טוב, יותר גרוע, לא יודע, תלוי.
המקדש לא יכול למכור אותו?
יכול, המקדש יכול למכור.
כתוב קודש קדשים, זאת אומרת, לא יגאל כתוב. זה לא יגאל רק...
כוונה שהוא לא יכול, המקדיש לא יכול להכריח, להחזיר לו.
מה זה חרם בהקשר?
חרם זה מלשון קדוש. למשל בערבית, חרם, מקום קדוש, נכון? דבר כזה, מה? הם מכנים את הר הבית בשם חרם השריף, נכון? חרם. גם ההר הנקרא חרמון, זה על שם זה, שהוא היה הר קדוש אצל הקדמונים, וגם מצד שהריחוק, הגובה שלו, שקשה לגשת אליו, זה חרמון, כן? משהו כזה. עכשיו, לכאורה, פסוק
כף... גם בגלל הקור קשה לגשת אליו.
גם בגלל הקור, נכון, קשה לגשת אליו. וגם יש שביטה של עובדי הרחבל, ו... טוב, בקיצור, פסוק כף חט, לכאורה מובן לחלוטין. פסוק כף תת, פתאום מכניס לנו דבר ממש לא מובן. הבה נקרא את פסוק כף תת. כל חרם אשר יחורה מן האדם, לא ייפדה, מות יומת. מה? זה למה שכתוב כאן. עד עכשיו חשבתי, האדם שהוא חרם, מה קורה לו? עובד במקדש. פתאום אומרים לו, לא, הורגים אותו. מה? איך זה יסתדר הדבר הזה?
ואין לו קודש ואין מורידים.
אז מה, אז הורגים אותו מזכן? מה קרה פה?
לפי רש"י קראנו פה בשוטרית.
אז רש"י אומר דבר שהוא נכון אגב להלכה, אבל קשה להבין אותו בפשט. מה אומר רש"י? היוצא להרג, ואמר אחד, ערכו עליי, לא אמר כלום. מות יומת, הרי הולך למות, לפיכך לא ייפדה, אין לו דמים ולא ערך.
כי אם... הולך להרג.
אדם שיוצא להרג, למשל, הוא הרג. בדין, שפטו אותו למוות. תראה, שני עדים, הכל כמו שצריך.
לא קשור למקדש.
זהו, רש"י לא קושר את זה למקדש בכלל. וזה קצת תמוה מה שאומר רש"י.
הוא באמת לא קשור.
כן, אבל מה זה תקוע פה אם ככה? רגע, רגע. אז קודם כל להבין מה רש"י אומר. רש"י אומר, אדם שהתחייב מיתה, והולכים להרוג אותו, אין לו ערך. זאת אומרת, אין לחיים שלו ערך. זאת אומרת, שאם אדם אומר, אני נודר את ערכו של פלוני, כמה הוא צריך לשלם? אפס. למרות שאם אדם בדרך כלל לוקח אדם חי, ואומר, אני נודר את ערכו של פלוני, כמה הוא משלם? 50 שקל, במצוי, כן, במצוי, בין 20 ל-60, זכר, אפשר לשלם 50 שקל. אבל פה הוא לא משלם 50 שקל, הוא משלם 0. למה? כי אדם שהולך למות לא שווה כלום. בסדר? עכשיו, תקראו עוד פעם את הפסוק, תגידו לי אם זה נכנס למילים. כל חרם אשר יחורה מן האדם לא ייפדה מות יומת.
יש פה עניין של חורמה, של...
כן, אבל זה נכנס למילים, מה שאומר רש"י? שזה האומר, ערכו של פלוני עליי, לא אמר כלום. אתם לא מתייחסים לשאלות שלי. אני מתחנן, אני שואל שאלה. כמו שכשאתם שואלים שאלה, אני מתייחס אליה. אז כשאני שואל אתכם שאלה, תתייחסו לשאלה ולא לדברים אחרים שאתם רוצים להגיד. אז אני שואל, האם לדעתכם הדברים של רש"י נכנסים למילים?
באמת לא קשור לנושא הכללי שמדברים עליו, אבל כן.
זה נכנס למילים? אני, כשאני קורא את הפסוק הזה, אני מבין שיש פה בן אדם, שאם הוא חורם, צריך להרוג אותו, זה מה שכתוב.
זה לא שדיבר על חרמים.
אגב, מכירים את הסיפור עם יונתן בן שאול? יונתן בן שאול, מה אמר שאול? כן, הוא אמר, אסור לאכול עד סוף היום. יונתן לא שמע את דברי שאול, הוא הלך עם, עם הנער שלו לכסח את הפלישתים מהצד השני, מצא יערת דבש, כדי להשיב את נפשו אכל מן הדבש, אורו עיניו, ואז אומר שאול, יונתן ימות, זה הבן שלו, הוא הולך להרוג את הבן שלו. ויאמרו כל העם, יונתן ימות, אשר עשה התשועה הגדולה הזאת לישראל, חי השם אם ייפול מסערת ראשו ארצה, ויפדו העם את יונתן ולא מת. עכשיו זה בדיוק לכאורה, לא, קודם כל זה אומר שזה מבחינת הסגנון של הדברים זה מתייחס לפסוק. אבל לכאורה העם איך יכול היה לפדות את יונתן? כתוב לא ייפדה.
אולי לעם יש כוח שאין
ליחיד. אולי לעם יש כוח שאין ליחיד. צריך לברר למה. קודם כל, מי זה האיש הזה? סתם ככה. אם נוציא את הפסוק הזה מן ההקשר שלו. סתם, הייתי מוצא את הפסוק הזה לבד. הייתי שואל את עצמי, למי יש כוח להחליט שאדם מסוים ימות?
מלך.
או לסנהדרין. כן, לסנהדרין, בדין. או למלך. כן, המדינה מתאפיינת בזה שיש לה סמכות להרוג, בעוד שהיחיד אין לו סמכות להרוג, נכון? עכשיו, על סמך מה המדינה מחליטה להרוג מישהו? על פי איזה קריטריון? כן, כללי משחק שהם קבעו, אבל בכל זאת יש איזה קריטריון שמדריך. טובת הכלל. זה כמובן. לפעמים, לטובת הכלל, צריך להרוג אדם מסוים. נכון? כן, מה? לכן הכלל יכול להרוג. זה נראה לכם עכשיו בפסוק? זה לפי זה שאתם מבינים כמו הרמב"ן. הרמב"ן אומר שזה בעצם סמכות שניתנה לציבור, לא ליחיד. לא מדובר פה על רכוש בכלל. אלא יש סמכות לישות הפוליטית, למי שהמשטר הפוליטי בידו, להרוג. על יסוד זה מסביר הרמב"ן את מעשה בת יפתח. איך יכול להיות שיפתח הותר לו להרוג את ביתו? אז הוא אומר, זה מדין מלכות. כי הוא היה מלך, או שופט, לא משנה. מי שהשלטון בידו.
מה טובת הכלל בזה שהוא
הכתובת שלו? מה טובת הכלל? שלא יגידו, המנהיג לא עומד בדבריו.
שיתפטר.
שיתפטר.
שיתפטר לא להרוג את הבת שלו, מה זאת אומרת?
אין דבר כזה, מנהיג מתפטר? איפה ראית? אני לא שמעתי.
בזה מהדרים עד היום.
מה? אתה אומר?
הסיפור הזה של יפתח, אפשר להקביל אותו לסיפור של שאול קנור. כפי שזה לא היה צודק להקריב את יונתן, זה לא היה צודק להקריב את בת יפתח.
קודם כל, לא דובר להקריב את יונתן, דובר להרוג את יונתן. כן. חוץ מזה, להקריב את בת יפתח זה היה טמטום. זה אתה צודק. היה טמטום שאין כמו. יחד עם זה, השאלה מה הייתה הסברה שעמדה ביסוד הדברים. למה בכלל היה צריך לעשות התרת נדרים או משהו כזה? הרי לכאורה זה שטויות, הרי ודאי הוא לא התכוון לבת שלו ולא כלום, נכון? אלא מה? זה מדין מלכות. זה, עכשיו, מי אומר את כל זה? הרמב"ן. דברי הרמב"ן האלה, האמת היא, גרמו לשפיכת דיו רב אצל רבותינו. ישפך דיו יותר טוב מדם. אתה לא יודע שמילים הורגות? מה? איך כתוב? מה? שלא ירגו אף אחד? לפעמים צריך, מה אתה עושה? לא, הוא לא חשב בכלל להרוג בהם? לא, הוא חשב להקריב בהמה או משהו כזה, כן, נגיד. אבל כנראה שהוא היה כזה קצת מקלי עולם, כמו שאומרים.
אז איך אפשר להעמיד כזה בן אדם בתור מלך? זאת אומרת, קל דעת כזה.
למה העמידו אותו בתור מלך מאחר והוא היה כזה קל דעת? הוא היה היחיד שהיה מסוגל לכסח את בני עמון. כל הסיפור שם, לא... מה? רגע. ועל דרך הפשט. סליחה, רבותיי היקרים, האם תרשו לי בבקשה לקרוא לכם מדברי הרמב"ן, כן? כתוב מורח. שתי שאלות הגיעו. מאיר, שהוא שליח בני עקיבא בניו יורק, נא, יפה. השם ממך, הצליח, נא. יש דיני יובל בימינו? תשובה, לא. שאלה שנייה, האם שמואל הנביא לא נמסר למקדש כילד? נכון, אבל לא בבעלות המקדש, הוא לא היה שייך למישהו, הוא היה בעצם גדל שם, כן? זה הפנימיה ששלחו אותו אליה. טוב. איפה זה? אני קורא כאן ברמב"ן על הפסוק שלנו. ועל דרך הפשט יאמר הכתוב, כי כל המחרים משלו, בין אדם, בין בהמה ושדה אחוזתו, הוא קודש לשם, שהם חרמים לכהנים ואין להם פדיון. אבל המחרים מן האדם שאינו שלו, כגון הנלחמים על אויביהם, יוצאים למלחמה, ונודרים נדר, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. כן, הרי זה ככה נשבעו במלך ארד. כן, כשמלך ארד יצא למלחמה נגד ישראל, מובא בספר במדבר. אז וידר ישראל נדר למור, אם נתון תיתן את העם הזה בידי, והחרמתי את עריהם. מה זה והחרמתי? אני אחריב. כן, ימותו כל האדם הנמצא בהם. והטעם שאין דעת הנודר לתיתו לכהנים. כן, כשאומר וחרמתי את הרם, לא התכוונו להקדיש אותם, התכוונו לכסח אותם. רק שיהיה הכל אסור בהנאה, כי נתכוון להחריט אויביהם, האויבים, ולחל אותם. ומצאנו אנשי יבש גלעד, שעברו על שבועת הקהל ולא באו אל המצפה. וישלחו, וכתיב, וישלחו שם העדה 12,000 איש, לכו והקיתם את יושבי גלעד, לפי חרב. ואין הסברה נותנת שעשו כל העדה רעה כזאת להמית אנשים רבים בישראל שאינם חייבים מיתה. ופנחס היה שם, ועל פיו נעשה כל העניין ההוא. זאת אומרת שהיה פה משהו מיוחד. כיוון שהם עברו על חרם הקהל, אז הם היו חייבים מיתה. ועוד מצאתי באגדת ילמדנו, תניה, רבי עקיבא אומר, יש פה שאלה, מה נסגר בסוף אם בתפתח? האם זה לכל הדעות? רק רגע, גומרים את הרמב"ן, נתייחס אליך עוד מעט. רבי עקיבא אומר, החרם הוא שבועה, והשבועה הוא החרם. אנשי יבש גלעד עברו על החרם ונתחייבו מיתה. ולכן, אני אומר, זה הרמב"ן אומר, כי הכתוב הזה יצא להם, שמן הכתוב הזה יצא להם הדין הזה, שכל מלך בישראל, או בסנהדרין גדולה במעמד כל ישראל, שיש להם רשות במשפטם, אם יחרימו על עיר להילחם עליה, וכן אם יחרימו על דבר העובר עליו, על דבר העובר עליו חייב מיתה. והוא היובן, זאת אומרת, הוא חיובן של אנשי גלעד, אנשי יבש גלעד, ושל יהונתן, שאמר לו אביו, כה יעשה לי אלוהים וכה יוסיף, כי מות תמות יונתן. ומאיכן התחייבו אלו מיתה, מן הדין, חוץ מן הכתוב הזה. וזה היה טעותו של יפתח בביתו. הנה, אתם רואים, הוא אומר שזה הייתה טעות. אבל בכל זאת, מה היה היסוד של הטעות? טעותו של יפתח בביתו, כי חשב, כאשר חרם נגיד ישראל חי, וקיים, להמית אנשים, והעובר על חרמו חייב מיתה.
מה זה המשפט הזה?
נגיד, כן, זה מנהיג. כן, מי שהשלטון בידו. כן, אם נדר בעת מלחמה לעשות מישהו אנשים זבח, יחול הנדר. ולא ידע כי חרם המלך והסנהדרין חל על המורדים לחלותם, או לעובר גזרתם ותקנתם. אבל לחול הנדר לעשות עולה מדבר שאין ראוי לשם, חס ושלום. ולכך אמר בבראשית רבה שאפילו הקדש דמים לא היה חייב ונעשה ונענש בדמה. ואל תהיה נפתה באבלי... טוב, זה משהו אחר.
אז בעצם סובר כמו רשי.
שמה?
גם רשי אומר פה, מי שיוצא להרג דם, מי שחייב מיתה בפועל, לגביו זה תופס. אבל גם שונה, לא?
איך אתה רואה את דברי הרמב"ן בדברי רש"י? לא הצלחתי להבין.
שלוש השורות האחרונות שהרב קרא, כן אומר שיש פה הבדל בין אם האדם מתחייב מיטה, דהיינו המורדים, לבין מישהו אחר.
הוא אומר, לא נתחייב מיטה מדין שהוא חייב מיטה, אלא בגלל שהציבור החליט שמגיע. נכון, חייב מיטה. נכון. זה לא מערכת משפט במובן הרגיל, כן, שמה עדים וקטגור וסנגור. זה דין מלכות. המלכות יכולה להרוג. בסדר. רק שיפתח חשב שמכיוון שהוא התחייב בתור נגיד ישראל לעשות את הדבר הזה, שהוא היה חייב גם לסבוח את ביתו לעולה, וזאת הייתה טעות. בסדר? מה? מה זה הציבור? זהו, אז הציבור זה מי שהשלטון בידו. עכשיו, יש פה דבר מאוד מעניין. יוצא לפי זה שמהו המקור של השלטון של המלך? העם. יוצא לפי זה, אם אין מלך, אז מי המלך? העם כולו הוא המלך. יוצא לפי זה, שמה שאמרו שהמורד במלכות חייב מיטה וכל הדברים האלה, זה בעצם נגזרת של הדין המקורי. הדין המקורי הוא שהמורד בציבור חייב מיטה. והציבור יכול להאציל את הסמכות שלו לאדם פרטי.
בגלל זה מותר להרוג בן אדם במקווה?
למשל, בגלל זה אמרו ישראל ליהושע בן נון, כל האיש אשר ימרה את פיך יומת. מי יתיר להם להתיר את דמם? כלומר, איך הם מתירים ליהושע לעבור על לא תרצח? אלא כיוון שלהם יש כבר סמכות לעבור על לא תרצח. מאיפה יש להם סמכות? מהפסוק שלנו. לכן את הסמכות הזאת הם יכולים להעניק לאדם פרטי. כלומר, בדיוק באותה מידה שהציבור יכול להרוג פרט מסוים, גם הציבור יכול להרוג את עצמו. ברור? על ידי האישיות הנבחרת על ידו. או השושלת שהוא בוחר בה וכו'. כלומר, זה המקור של הסמכות הפוליטית לפי הרמב"ן. עכשיו יוצא לפי זה דבר מעניין. מה המאפיין של מלכות לפי הרמב"ן? הזכות להרוג. זה המאפיין של המלכות. לפי זה כל השאר הדברים, שהוא יכול לקחת ממך מיסים, יכול לחייב אותך לעבור באור אדום. מה? כל זה, זה נגזרות של האפשרות הזאת. כלומר, כיוון שאתה ממילא כבר מותר לך להרוג אותי, אז אתה יכול גם לקחת את ממוני. אתה יכול גם להטות אותי באוטוסטרדה לכיוון הזה פה שם.
זה במדינה שלנו שאין גזר דין מוות, אז אין לך דין של מלכות?
לא, זה לא נכון מה שאתה אומר.
למה לא?
זה לא נכון מה שאתה אומר. אני אחזור על שאלתך. לפי זה במדינתנו שאין גזר דין מוות, לפי זה אין דין מלכות. לא נכון?
א', יש לי גזר דין מוות במדינה.
אבא שאלה. אני יכול לענות? אני אמרתי את השאלה שלו, קיבלתי את שאלתו, תנו לי את האפשרות לענות. תשובה, יש למדינה יכולת להרוג מי שהיא רוצה והיא עושה את זה. לא רק הצבא, אבל המדינה יכולה, מתי שהיא רוצה, להרוג. זה שהיא החליטה שהיא לא עושה את זה, זה לא בגלל שיש לה מניעה מהותית, אלא היא יכולה להרוג מתי שהיא רוצה. והראיה, היא שולחת אותנו לצבא. לא, אבל לא רק זה. אתם מדברים בדיני משפט. אני פה מדבר שהזכות הזאת היא אפילו מחוץ למערכת המשפט. המדינה מקיימת צבא. בריאה שהיא שולחת אותך לצבא, היא שולחת אנשים להרוג ולהיהרג. מכוח מה הסמכות הזאת? כן? אז זה קוראים לזה דין מלכות. השאלה היא איפה כתוב דין מלכות בתורה? לפי הרמב"ן זה כתוב בפסוק הזה. עכשיו, לעומת זה, הראש... רבנו אשר בן יחיאל, יש לו כיוון אחר לגמרי בדבר הזה. הוא סובר שהסמכות של הציבור זה לא נובע מהפסוק הזה, אלא מפסוק אחר. בפרשת משפטים. אחרי רבים לעתות, שהתורה קבעה שהולכים לפי הרוב. לא? הרוב של מה? אז בפשט הפסוק, לפי איך שחזל הבינו אותו, זה רוב בית דין, רוב דיינים. הראש למד את זה, הרחיב את ההבנה של הפסוק הזה, שזה בכלל הנחיה של התורה, שבכל דבר הולכים לפי הרוב. וזה זה רוב הציבור. כן, רק שנייה, יש פה שאלות. עכשיו, מה שאתה שואל, האם בתפתח זה לכל הדעות? לא, זה לא לכל הדעות. רבי אברהם בן עזרא אמר דבר אחר לגמרי, שהכוונה שזרקו אותה לאיזה מין מנזר כזה עד סוף ימיה או דברים כאלה. אז על זה אומר הרמב"ן, אל תהיה נפתע בהבלי רבנו אברהם. כן, פירש, ועליתי הוא עולה, כלומר, אם יהיה יוצא מדלתי ביתי איש או אישה, והיה לשם קודש, שיהיה פרוש מדרכי העולם, לעמוד לשרת בשם השם בתפילה והודות לאלוהים. מה?
איך אפשר להודות במצב כזה?
לא, אז...
תמורה צעירה שמוזמין את חיה להודות.
ואם יהיה דבר ראוי להיקרב עלינו העולה, ועשה בית לביתו מחוץ לעיר, והתבודדה שם וחלקלה כל ימיה, ואיש לא ידעה, והייתה ביתו צרורה שם, ולדברי רוח. כי אם נדר שיהיה לשם, כלומר הוא דוחה את הדבר הזה. הוא אומר שרבי אברהם בן עזרא אמר דברי רוח. כן, בסיפור בתפתח. הלו, כל נושא הקרבת אדם הוא עבודה זרה מוחלטת. ולכן אסור היה להרוג את הבת. האם הדבר לא מספר לנו על נחיתות הכלל שהסכימו לכך? תראה, צפריר היקר. דבריך הם נכונים חוץ מדבר אחד. זה נכון שהציבור היה שפל ומטומטם באותם הימים. אמרו על זה חז"ל, איזה הוא דור שכולו הבל, הווה אומר, זה דור השופטים. ויפתח מקלי עולם היה. בקיצור, זה היה שם במיוחד בעבר הירדן המזרחי, שהיו רחוקים ממרכזי תורה. אז כנראה שהרבה שטויות נעשו שם. רק דבר אחד אתה לא צדק. הקרבת אדם זה לא עבודה זרה, זה רצח. שלום, הרב, מדרש למדנו מה זה, לא הביישן למד. השואל קורא לעצמו בן המוזג. עכשיו, אין מדרש למדנו, יש מדרש ילמדנו, שהוא כינוי קדום למדרש תנחומה. לא, הוא שואל מה זה מדרש ילמדנו, כי הרי הרמב"ן ציטט מהמדרש ילמדנו. אז זה מדרש תנחומה, לפי אחת הגרסאות הקדומות. אין לנו היום מדרש תנחומה או מדרש ילמדנו בשלמותו. יש לנו קטעים פה ושם ומהדורות שונות. מהדורה רגילה של דפוס ונציה, ויש דפוס, יש מהדורת בובר, יש מהדורת אשכול. ואז איכשהו אפשר לשחזר חלקים שונים של המדרש הזה. כן. חלקים גם מובאים בתוך הילקוט שמעון.
אם יש איזשהו גוף שלא נבחר בכלל לציבור, במדינה, הוא יכול...
האם זה שבגץ יכול לעכב החלטות של הציבור, הדבר הזה הוא לא המעטת כוחו של הציבור? תשובה, לא. כי מי שהחליט לתת כוח לבגץ זה הציבור. באותה מידה שהציבור החליט לתת הכוח לבגץ, הוא יכול גם ליטול ממנו. הם לקחו לעצמם סמכויות אחרות, ובמידה זה לא ימצא חן בין נבחרי הציבור, יבטלו את זה. זה שהציבור שותק, זה בגלל שהציבור יש לו כל מיני שיקולים, כשרים או לא כשרים. אבל באופן עקרוני, מהותי, משפטי אפילו, גם בג"ץ יודע בזה, שהסמכות שלו נובעת ממה שהכנסת נתנה לו. כנסת תחליט יום אחד לבטל, יבוטל. כן.
מה קורה כאשר דיני מלכות מתנגשים עם ההלכה?
מה קורה כשדיני מלכות מתנגשים עם ההלכה, עם הצדק? זה באמת בעיה. מה עושים במקרה כזה? אז מתנגדים. אבל תלוי, יש לפעמים למלכות זכות לעשות דברים בניגוד להלכה. אז יש ספרות שלמה לנושא הזה, בדרשות הר"ן ועוד כמה דברים כאלה. כן.
מי מחליט להטביע אדם במקווה?
מי מחליט... להטביע אדם במקווה? למה להטביע אותו מסכן? מה עושה?
לוקחים לו את הסולם. לוקחים לו את הסולם.
למה לעשות דבר כזה?
יש לו סיבה, הם
עושה... אם יש סיבה.
כן, אבל מי מחליט?
אם יש סיבה, ההלכה מחליטה.
אבל מי?
אז מה שאני אסביר לך? אם ההלכה מחליטה פלוני חייב מיטה, אז הורגים אותו, אבל צריך שההלכה תחליט את זה.
כן, אבל הכוונה בעיירה, איך זה הולך? הרב של המקום, עם הקהילה.
אז תלוי, בעיירה אתה אומר?
כן.
בזמן שהיו ישראל בעיירות, דהיינו שלא היה שלטון מרכזי לעם ישראל, אז דברים כאלה הוחלטו במסגרת הקהילתית.
קהילתית?
כן. זה קרה דבר כזה, למשל, איך קוראים לזה? בקובנו. כן? בקובנו, אצל רבי יצחק אלחנן ספקטור.
קובנו,
אותו דבר. קובנו. כן, אז שם היה בזמן הקנטוניסטים, אתה זוכר את הדבר הזה?
כן, הכל הערבי.
זה ניקולאי רביעי. נצר ניקולאי, אבל לא הרביעי. הראשון. כמה צרים שקראו להם ניקולאי? רק שניים. כן. אז זה היה בזמן ניקולאי הראשון. בסדר? אז אם... בקיצור, בזמן ניקולאי הראשון היו לוקחים ילדים קטנים, יהודים, לצבא. לכמה זמן? 25 שנה. 25 שנה, בן אדם יוצא בגיל 10, 25 שנה, אחרי זה, לא, חוזר הביתה. אם הוא הצליח לחיות בכלל, לעבור את כל זה, כי התנאים היו קשים ביותר, היו מתים כמו זבובים, שלא לדבר על זה שלא יכלו לקיים את מצוות התורה ולא כלום, אז בדרך כלל הם היו מתבוללים. בקיצור, דברים קשים ביותר. אז מה שהיה, היו צריכים, היו חוטפים ילדים, כן? כי הרי אנשים היו מסתירים את הילדים שלהם, והיו כמה יהודים שהיו משתפי פעולה עם המשטרה. כדי לחטוף את הילדים האלה, אז אבא ירקובנו היה יהודי אחד שהיה משתף פעולה עם המשטרה, וכולם היו מפחדים ממנו, והוא תמיד היה מתפלל במזרח ליד הרב. כולם היו מכבדים אותו, מרוב הפחד ממנו. ככה יכול גם לראות את כולם וכו'. אז בזמן תפילת כל נדרי, כשהוא היה עטוף בטלית, אז עטפו אותו יותר טוב, והכניסו אותו לתוך הנהר. לתוך הנהר. אחר כך הגיעה המשטרה לבדוק מה קרה, הרב אמר, לא יודע על מה מדובר, אני התפללתי, לא שמתי לב לכלום, לא יודע מה אתם מדברים. אחרי כמה ימים הופיע אותו אדם בחלום אצל רבי יצחק אלחנן, והוא אמר לו, אתם אמנם דנתם אותי כדין, כדין תורה, אבל למה עשיתם את זה ביום כיפור? יש לו טענות. זה ממש לא יפה, לה, ביום כיפור לעשות לי את זה. טוב. מה? כן, כן, זה נכון. מה אתה אומר? אבל האמת היא שדברים כאלה, אז בסדר, זה מוזכר בהלכה שלו.
זה זכות למות ביום כיפור.
אתה אומר שזה זכות למות ביום כיפור.
אני רוצה לסמוך.
טוב, תשמע, אי אפשר לסמוך על הטענות של אותו אדם. הוא היה אדם מושחת, סך הכל. אז יש דברים כאלה, כן, אבל כדי להחליט על הדבר הזה, צריך כמובן שתהיה סמכות שתקבע את הדבר הזה. לא כל אחד מחליט, ההוא מוסר, אני ארוג אותו. צריך שיהיה סמכות שתחליט על הדבר הזה. כיצד בחרו את המנהיג בזמן המקרא? הרי לא היו קלפיות. שאלה, איך בחרו מנהיגים לכל אורך ההיסטוריה בכל מקום בעולם? מה זה קשור בכלל לקלפיות או לא קלפיות? אז זה תלוי בכל מקום ומקום, לפי הנוהל המקובל באותה חברה. כן? חוץ מזה שכן היו קלפיות, היה דבר כזה. כן, בבקשה.
איך אנחנו לומדים את כל הנושא שאנחנו מדברים עליו
ב-20
דקות האחרונות מפסוק
כ"ט? איך כל מה שאנחנו מדברים עליו ב-20 דקות האחרונות יוצא מפסוק כ"ט? כן. כי זה פשוט איך שהרמב"ן הבין את הפסוק. אבל אני רק רציתי להסביר לכם שהפסוק, שהרמב"ן צודק גם בהבנת הפסוק.
אחרי זה אמרת שאתה רוצה להסביר את ה... כאילו כל מה שרש"י אומר, אתה מסביר את זה...
אני אומר שרש"י אומר דבר שהוא נכון, רק קשה לומר שהוא פשוטו של מקרא. למרות שדרכי בדרך כלל להסביר, להצדיק את דברי רש"י, יותר מאשר את דברי הרמב"ן, אבל במקרה הזה מה אני יכול לעשות? האמת אהובה מכל, שדברי הרמב"ן ברור מלילו. בסדר? שפתי הרמב"ן ברור מלילו. כן, מה אתה אומר?
אני חוזר לפתוח את הפצע. בשיטת הרמב"ן, היה מותר לבצע את הגירוש מגוש קדים. זו החלטה של ציבור, נבחרו קדים, הם יכולים להחליט את מי להרוג, אז ודאי את מי להוציא מביתו וכדומה. אז יכול להיות במקום, גם אם זה לא מוסרי, וגם אם זה מושחת והכל, אבל יכולים לעשות. אז אי אפשר לבוא להם לכאורה בטענות, או לכל מי שסירה להם לעשות את הדבר הזה.
אתה אומר שאתה פותח מחדש את הפצע, ככה אתה מגדיר את זה, ושואל, האם לפי דברי הרמב"ן, לכאורה, היה מותר לעשות את הגירוש מגוש קטיף? ולא רק זה, אלא לכאורה היה גם צריך להיות שותף פעיל, אם אתה מקבל פקודה.
לא, אי אפשר לבוא בטענות למי שיש.
אתה אומר, אי אפשר לבוא בטענות, אולי אפשר לבוא בטענות למי שלא היה שותף פעיל, לפי שאלתך. כלומר, מי שלא התנדב אולי אפילו ללכת למילואים בדיוק אז כדי לגרש, אולי הוא לא בסדר, נכון? טוב, אז בואו נראה מה כתוב כאן. ביהושע פרק א'. איך זה כתוב? הנה, כתוב כך. אה, חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד. לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל למען תשכיל בכל אשר תלך. כן. עכשיו, זה דברי השם אל יהושע. הוא אומר, חזק ואמץ, אבל רק תזכור שאתה צריך לעשות ככל התורה.
זה כבר
לא
מתייחס כשהוא ענה לדודי, שאמרנו שלפעמים המלכות יכולה לעשות משהו בניגוד להלכה.
רגע, רגע, יש רגע המשך. ויענו את יהושע לאמור. כל אשר ציוויתנו נעשה, ואל כל אשר תשלחנו נלך. ככל אשר שמענו אל משה, כן נשמע אליך. רק יהיה השם אלוהיך עמך כאשר היה עם משה. כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע דבריך, לכל אשר תצוונו יומת, רק חזק ואמץ. זאת אומרת, שיש פה איזושהי הקבלה שהם רומזים לו. חזק ואמץ, יכול להגיד מה שאתה רוצה. רק תזכור, כשהקדוש ברוך הוא אמר לך חזק ואמץ, ככל אשר ציוויתיך. אתה לא יכול לעשות כל מה שעולה על ראשך. אתה לא דיקטטור.
יש שיטת הרמב"ן, כן? לגבי בטיסטה.
כן, הבנתי. שיטת הרמב"ן... סליחה, סליחה, סליחה. הרמב"ן אומר שיפתח טעה. נכון? כמו כן לגבי, אני אשאל אותך עוד שאלה אחרת, איך אתה מסביר את נבות הישראלי ואחאב? הרי אחאב מעוניין בקרם של נבות. תשמע, זה ממש ליד הארמון שלי, וזה יהיה כזה נחמד, אני אעשה שם גם גן ירק. כן, זה כזה, מה, תמכור לי, מה אכפת לך?
אומר נבות, חלילה לי מלמכור את נחלת אבותיי.
מה קורה לאחאב? מה קורה לאחאב?
נכנס
לדיכאון. למה? ההוא לא רצה למכור לו. אומרת לו איזבל, אתה תראה שיש מלך בישראל. מה, אתה לא יודע למלוך? ואז מה היא עושה? היא מסדרת. למה היא לא... היא מסדרת די שקר וכל מיני דברים. למה היא לא מפעילה את הסמכות? אני מלכה בישראל, אני בשם המלך עושה הפקעה. הפקעת קרקעות. היא יודעת שזה לא ניתן. אפילו אצל מלך אלילי בישראל זה בלתי אפשרי. כלומר, כנראה שהסמכות שהוא ענקה למלך היא בגבולות מסוימים.
אבל לפי דברי הרמב"ן, גוש קטיף חשוב.
אז אני אומר אותו דבר. הסמכות שהוא ענקה לציבור, יש לה גבולות. לשלטון.
אבל כפי שהרמב"ן הסביר קודם את הרמב"ן לכאורה, מהרגע שלמלך או לציבור נתן כוח למישהו, יש לו
אותו
מישהו כל אפשרות.
כל אפשרות לא נכון. לא, לא כל אפשרות. אם המלך יהרוג שלא מן הדין, זה לא יהיה. כמו שגם למשל, ויפדו העם את יונתן ולא מת. למרות שכתוב כאן, לא ייפדה. איך העם פדה את יונתן? כי זה לא היה צודק, החרם. כלומר, אם החרם צודק, זה בסדר. אם לא, אז לא. מה?
למה הרב לא
מצטט את דברי הרמב"ם? אני לא יכול לשמוע אותו. כן, מה אתה אומר?
למה הרב לא מצטט את דברי הרמב"ם בהלכות מלכים?
למה אני לא מצטט את דברי הרמב"ם בהלכות מלכים? כי השאלה לא הייתה על הרמב"ם. השאלה הייתה על הרמב"ן בהבנת הפסוק הזה. בסדר? כן.
בית המשפט העליון היום,
כן.
אם לדעתנו לא יצדק לא נקיים.
נכון. אגב, יש... יש אתן לך דוגמה. הראש, לגבי דינה דמלכות הדינה, כן? הרי דינה דמלכות הדינה זה שאם המלך אומר לך לשלם מס, אתה משלם. נכון? כן. אומר הראש, זה בתנאי אחד, שהמס צודק. אם המס לא צודק, לא צריך לשלם.
מי קובע לצודק או לא צודק?
אז יש קריטריונים הלכתיים, מה זה מס צודק? למשל, הראש אומר דוגמה, אם המס הוא שוויוני. אבל אם המלך אומר, כל הג'ינג'ים ישלמו יותר, לא משלמים מס כזה. לפי זה נשאלת שאלה רצינית לגבי מס מדורג.
העניים והעשירים.
כן, שהעניים, שהעשירים משלמים יותר. זה לא ברור שלפי ההלכה זה בסדר.
או שהדברים משלמים יותר, ואנשים יש נקודות זיכוי, וכל מיני דברים כאלה.
או כל מיני דברים כאלה, כן, אפליה מתקנת, דברים כאלה. לפי ההלכה זה לא לגמרי פשוט הדברים האלה. אז צריך לדון בי. טוב. לעומת בת יפתח, הנני שלם עם החלטת הרב והרוב. ספקטור.
אה. אמא שלו.
מה?
זה שם משפחה, חזור על זה.
כן, אבל חוץ מזה הוא מתכוון לרב ספקטור. לרב יצחק אלחנן ספקטור זה שהרג את ה... אז אתה מסכים עם מה שעשה הרב יצחק אלחנן. טוב, הרב יצחק יחנן היה ממש מודאג, אבל עכשיו הוא מודה לך. טוב, עד כאן להיום. שלום.
שנייה,
אני לא קורא לשיעור הבא, אני אשכן את זה, אבל אני אשכן את זה. מי אנחנו מסיימים את זה לשיעור הבא?